היום התחלנו את ימי בין המצרים. נכון שהם ימים קשים, אבל עלינו לדעת דבר ראשון, שמבחינה הלכתית אין שום איסור והגבלה בימים האלה חוץ משמיעת מוזיקה. אבל לעבוד, להיכנס לעבודה חדשה, להיכנס לדירה חדשה, אין לך בעיה. אפילו חתונות, אני לא יודע מאיפה זה יצא, אשכנזים באו והחמירו עלינו, אפשר לעשות חתונות בימים האלה עד ראש חודש אב, לא צריך להוסיף על מה שהתורה מצווה. וכמובן להסתפר והתגלח מותר, מי שרוצה להחמיר זה משהו אחר שהחמיר. וכל מנהגי האבלות לא התחילו. מה כן יש לנו בעיה עם ברכת שהחיינו? ואת זה כדאי להשאיר לשבת. כלומר, אם יש איזה פרי חדש שעדיין לא אכלתי אותו, אני אקנה אותו, אשים אותו בבית, ובשבת אני אברך עליו שהחיינו. או בגד חדש, ותדעו, הרבה חושבים שבגד, מה זה כבר? מה הרב, אני קונה חולצה 20 שקל. אדוני, אתה נהנה מהעולם וממה שהשם ברא, וחבר שלך חוץ מאיתנו וחוץ מכם הוא לא פה כבר, הוא הלך לעולמו, הוא לא יכול לעשות את זה. אתה כן, תודה לשם. אנחנו לא יודעים כמה צריך להודות לשם שהיינו, קיימנו והגיענו לזמן הזה. אז בקד שהיינו בימים כאלה, כותבים הפוסקים, איך אני אגיד הזמן הזה זה זמן לא טוב? אז בשבת תגיד. עד מתי? עד ראש חודש אב. למה? כי בגמרא בתענית כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. היה פעם איזה אברך אחד אצלנו בכולל, שהיה בחור מאוד עליז ונחמד, התחתן ועדיין היה בסדר, כנראה אפילו שאשתו קצת לוחצת דומה, אבל הוא היה שמח. פתאום הוא נהיה אבא, אחרי שבוע רואים אותו פרצוף אחר, אמרתי לו, מה קרה משה, מה קרה? אז הוא אומר לי, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז טוב, אבל זה לא נכון. אדם צריך להיות תמיד שמח, להודות לשם ולהיות מאושר בכל מה שיש לו. זה הקדוש ברוך הוא נותן וזה מה שהוא נתן, אנחנו מודים לו תמיד. אז אם כן, אני חוזר, כל ההלכות הם עד ראש חודש. עכשיו גם אחרי ראש חודש, שתדעו לכם, הרבה אנשים שואלים, מסכנים הם נתקעים, הוא צריך למצוא עבודה ויש לו רעיון, אני אלך לרעיון, לא אלך, הוא מפחד, הפחידו אותם. גם אחרי ראש חודש מותר. אני בונה באמצע השיפוצים, אני אמשיך את השיפוצים? כן, גם אחרי ראש חודש, כן, עד שבוע שחל בו תשעה באב. אותו דבר לי, כמו שאני מחבש בגדים ולובש מחובס ומתגלח ומסתפר, והכל מותר, ואוכל בשר. בשר, נו, הרב חידה כתב שמיום ב' לחודש אב המנהג בארץ ישראל, זה מנהג, זה לא הלכה, שלא לאכול. אבל שוב מזהירים שאישה מנקת, אישה בהיריון או אדם שהוא חלש יכול לאכול, אין איסור. עכשיו מה נשאר לנו? לטייל. או, שאלה יפה מאוד. מה עם טיולים? אז קודם כל, אם אמרנו ששהיינו לו כי זה לא שמחה, בואי נעשה הקפה שנייה או שלישית, תודיע לי רק שאני אדע. אז אמרנו ששהיינו לו, זאת אומרת כל דברים של תענוג לא, אז זה לא. אבל יש אבל אחד גדול, לפעמים יושבים בבית, זה סיר לחץ. בואי נעלה, אני אגיד לאבא ולאמא, אתם לא יוצאים עכשיו. והילדים בחופש, נמצאים בתוך הבית, וואלה, מתחילים להשתגע, אתה יודע מה זה? נשארים 10 דקות לשבת, זה היום, זה. אני לא רוצה להגיד מה. אז אם, בואו אני אגיד לך מה החלוקה. יש חלוקה חדה כתער. כל דבר שהוא לתענוג ולכיף אסור. דבר שהוא לא לתענוג אלא לצורך, כמו לרפואה וכדומה. עכשיו אדם שואל אותי, אני רוצה לקנות רכב חדש, למה זה נשמש אותך? לטיולים? לא. אבל לעבודה או לקחת המשפחה, זה יותר נוח או יותר בטיחותי? כן, הרכב מקולקל כל הזמן, נמאס לי כל היום, פעם זה הקבורטור, פעם זה הילוכים, פעם אני יודע מה, חילק, די. או מכונת כביסה התקלקלה, אמר לך אסור, שהוא אסור, אסור, שהוא יחבס, זה שאומר אסור, שהוא יחבס בידיים, תגיד לו, מה אסור? או מזגן, פעם מזגן זה היה מותרות, היום אי אפשר להתקיים בלי מזגן. כי גם הגופות שלנו נהיו חלשים, כתוצאה מאוכל מתועס, גם מזג האוויר נהיה שונה, זה השתנה, העולם השתנה, חממה. אז מזגן מותר, תדעו, אפילו בשבוע שאחד בתשעה באב, להתקין בבית חדש, כן? כי זה לא לשם תענוג. ואני רוצה לחיות, לא רוצה, כי אדם בלי מזגן נהיה עצבני, נהיה מתוח. אז אני מונע צער. אותו דבר עם מקלחת, מה שהפוסקים כותבים. כל מקלחת שהיא באה לענג את הגוף, זאת אומרת אני אשים כל מיני שיחות וכל מיני שמנים וכל מיני שמפו וכל מיני אני יודע מה, זה אל תעשה, לא הימים האלה, נדבר על אב, אנחנו עוד לא הגענו לזה, ואף נגיע עם המשיח בעזרת השם. אז נשמח כולנו בבית המקדש, אבל זהו. אבל כל מה שבא בשביל צער, למשל אדם מתלכלך או יש לו זיעה, אורח לא נעים יוצא ממנו, הוא רוחץ בשביל להתנקות, או שהוא חייב את זה מבחינה בריאותית, כי היום לא עלינו יש חיידקים, מגפה, קשה מאוד. אז מקרים כאלה, כל מה שלא בא בשביל צער, בא למנוע צער או למנוע סבל, מותר. אבל מה שבא לצורך הנאה, לא. ממנה גם את הטיולים האלה, אם אפשר לצחות אותם, וגם למה? כי סוף סוף הימים האלה הם לא ימים קלים. תראו איזה אסונות שלא נדע, זה כואב מאוד. ירושלים לבד מה שקרה, שני בחורים צעירים שבוע אחרי שבוע בגיל 13, אחד בדיוק אחרי בר מצווה נהרג בתאונה, בתאונה שנייה שקרתה בערב שישי האחרון. אמר לי הפרמדריק שהוא חילץ אותם במנהרת הארזים בכניסה לירושלים, אומר לי היה שם מות ששיפד את האוטו ונהרג ילד בגיל 13 ליד סבא וסבתא וליד ואבא פצוע, סקנים, הוא הלכו להביא אותם לשבת לעשות שבת יחד עם מתנות, עם מה לא. אז רואים שהימים האלה הם לא ימים קלים. גם יש לו עלינו מקרה תביעה, למה? השטן מקטרג, זה ימים שהוא עושה קצת בעיות, אז זהירות. מה שיש צורך, כן, הילדים רוצים ללכת לבריכה, רוצים ללכת לים, קח אותם, אבל 7 עיניים, תשמור פי 7 ממה שאתה שומר ביום רגיל. זהו, אז זה פחות או יותר. עכשיו נחזור לענייננו. אנחנו באמת נמצאים בימים האלה שהתחלנו אותם כבר אתמול בלילה. האמת יש מחלוקת הפוסקים, האם דיני האבלות התחילו אתמול בלילה או רק היום בבוקר עם התענית. יש קבוצה של פוסקים כך, קבוצה של פוסקים כך. לדוגמה, האחרונים, כמו הרב ציצי לעזר והרב שבט הלוי, אוסרים, אבל הרב משה פיינשטיין כתב בפירוש שאין שום איסור אתמול בלילה. כל ההלות של ההגבלות של בין המצרים התחילו הבוקר עם התענית. אז יש הגבלות, אצל האשכנזים זה קצת יותר חמור, וגם זה פשוט, למה? כי אצלם היה ארצות קרות, לא היה חם, אז יכלו לסבול לא לעשות מקלחת, יכלו לסבול לא להחליף בגדים פחות. אבל אנחנו כעת תקופה אחרת, אנחנו הצרדים גם לא קיבלנו עליהם את האיסורים האלה. אותו דבר, הם קיבלו עליהם איסור שלא לעשות חופות, וצריך לדעת שזה עינוי וצער גדול שאתה מעכב את בני הזוג מלהתחתן, אסור, אפילו ביממה אחת. יש למשל מנהג לא טוב בקהילות מסוימות, שאם נפטר להם מישהו, ככה אין לו צועקים. לא, אצלנו המנהג שנה שלמה לא עושים חתונה. זה לא מנהג, זה דבר אסור. מסכנים בני הזוג, עד שהכינו את עצמם לחופה, ועד שאתה בא מקלקל להם את כל התוכניות, ואתה משאיר אותם כך לבד בזה. בינתיים הם עושים אבונות. עכשיו רבותיי, אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, גמרא אומרת את זה, לא אני, שמשפחה שלא עלינו שקרה שם אסון, שמישהו נפטר, הם במצב לא טוב, מצב של מתח, והם צריכים זהירות. מתי הם יכולים להיות רגועים? או אם נולד בן זכר למישהו במשפחה, נרפאה המשפחה, כך לשון הגמרא. או היה נישואים במשפחה, הייתה חתונה, נרפאה המשפחה. נו, אז תגידו לי. עכשיו לדוגמה, קורה באיזה משפחה משהו, והם עוצרים, אומרים לא, אנחנו רוצים רק אחרי שנה. אבל אתה עושה יותר דין ומתח. ועוד יותר, בזוהר כתוב, הזוהר אומר את זה, שהנפטרים באים לשמחה של הבנים, שהבנים עושים שמחה, הם באים לשם. ויותר מזה, יש שם גם קושיה. הזוהר אומר, הלשון של הזוהר, כך לשונו, קודשא בריחו העקר לון מגן עדן. הוא עוקר אותם, כמו אדם שעוקר עץ אילן, ושולח אותם לחופה. זאת אומרת, הם לא רוצים, הם נאלצים. מה קורה כאן? למה הם נאלצים? תדעו שכשאדם נפטר, הוא נמצא למעלה, אחרי שהוא הגיע למנוחה שלו, לא מעניין אותו העולם הזה כלום. הוא יודע שפה זה היה הבל הבלים ובזבוז זמן, אם הוא לא עסק בתורה ואם לא עשה מצוות, זה פשוט. ושם הוא רואה ומתעדן באיזה עידונים, וכל שנייה זה עדן חדש שאין אותו לפני כן. ומאיפה יש לנו ראייה? סליחה, מאיפה יש לנו ראייה? מאליהו הנביא. הנה השבת אנחנו קוראים פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. וההפטרה, אם זה לא היה בין המצרים, היינו מפטירים מלאכה פה אליהו, והוא צועק, יעזבו בריתך בני ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קנאי בן קנאי, אז קינאת ועכשיו אתה מקנא, אתה מדבר על ישראל, קבל עונש. והוא הנביא, עונש, מה העונש? אומר לו, כל ברית מילה אתה תלך לשם, תשב על הכיסא ותבוא, תעיד שאברהם, יצחק, יעקב, משה עשה ברית לבן שלו. אז שואל רבי יעקב צמח, תלמידו של הארי, בואי לה, זה כיף, למה זה עונש? תלך שאליהו הנביא מבקר בכל האולמות, היום הרי עושים את זה באולמות, נכון? ואיזה פאר ואורות צבעוניים, ושמו שם איזה, איך קוראים לו, איך, איך?
תקליטן.
תקליטן, בדיוק. תקליטן. משש תבי בראשית. כן, נו, משמיע לך זה. לא, אז אתה יודע מה הוא עונה? בדיוק מה שאמרנו לפני דקה. שבאותם רגעים הוא מפסיד את החידושים ואת האורות החדשים שיש בגן עדן. אז תארו לכם מה זה. אם אליהו הנביא כך, מה נגיד אנחנו? לכן, צריך לדעת שזה הסוד. וזה עניין גדול מאוד. שאדם זוכה פה בעולם הזה לעשות מצוות ומעשים טובים. אנחנו לא יכולים לדעת מה ערכה של כל מצווה ומצווה. כמו שיש במסכת סוכה, הגמרא אומרת שם, אמר רבי אלעזר, אין צדקה משתלמת אלא לפי התורה. זאת אומרת, שאדם נותן צדקה, בשבילו זה כלום. היה יש לו הרבה כסף, הכסף נשפח לו מהכיסים. אז מה, אני נותן לו. אבל יש אדם נותן את זה מהלב. וזה גם, בוא נגיד, הוא חושב, כדאי, לא כדאי. הגבאי אומר, רבותיי, יש חתן תמיד חכם, לא עלינו יתום, אין לו רעיתים, אין לו זה, אין לו זה, והבן אדם עצמו גם אין לו רעיתים כל כך, ויש לו כסף שהוא צריך להוציא את זה בשבילו, בשביל המשפחה שלו. מה הוא עושה? והוא לוקח את זה ונותן לחתן. אתה יכול לדעת מה זה? את נפשו הוא מקריב. לכן הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא חפץ בקורבן של העני יותר מהעשיר. ויש תלמוד ירושלמי במסכת פאה, תלמוד ירושלמי מביא מעשה נורא, מביא מעשה שיום אחד היה איזה עשיר אחד גדול שהיה גר בצפון, והיה לו שור מיוחד במינו, מאוד יקר, ושור בריא מלא בשר, מלא זה. אמר, אתה יודע מה? אני מביא אותו לבית המקדש, מקריב אותו שם. לא שהיה חסר ספרים, אמנם זה היה שור מיוחד, אבל יש לו כסף. הוא הגיע עם השור, איך הוא הוביל אותו לא כתוב בגמרא, אבל הוא הגיע לירושלים. כשהגיע לאזור של הר הבית, פתאום השור משתקע, לא רוצה לזוז. עקשן. אתה ראית פעם שור? קשה מאוד איתו, צריך לפייס אותו, אי אפשר ללכת איתו בכוח. שור זה הוא תקיף, דינה קשייה, אומר הזוהר, הוא דין. אז השור לא רוצה להתקדם. הגיעו לשערים של בית המקדש, והכהן יוצא ורואה אותו, אבל זה לא זז, אי אפשר להזיז אותו. אדוני, הוא שוקל טון וחצי, שתי טון. היום שוקלים את הפרות, את העגלים לפני השחיטה. אז העגל צעיר שוקל, בוא נגיד, חצי טון, פעמים 400 קילו. אבל פרות ושברים זה כבר טון ומעלה. וזה היה שור שור, בעיקר בא מהצפון. אז הוא כנראה אכל טוב, והוא שוקל איזה שני טון לפחות. אפשר להזיז אותו. והנה הגיע איזה עני אחד שהוא בא לעבור לבית המקדש. הגמרא אומרת שהיה לו ביד לעני חבילה של ירק. מה זה? בוא נגיד באדונס, כוסברה, טוב, שמיר, עליו השלום. כן, הוא היה יהודי טוב, אני אהבתי אותו. יום אחד ראיתי אותו ברחוב, שלום, שלום. הוא היה נחמד. אז אמרתי לו שלום, הוא אמר לי שלום שלום, אז גם זה באוזניים שלו, אדבר שלום. כן, אז בקיצור, הוא בא אני הזה, הביא לו, נתן את זה לשור, השור פתח את הפה, הוא אוהב ירקות, ירק, עלים, הוא יודע כמה זה חשוב, זה מכיל ברזל, מכיל הרבה דברים טובים. אבל הגמרא אומרת איך שהוא פתח את הפה לאכול הוא השתעל, ואז ברגע שהוא השתעל יצא החוצה מחט, היה לו בגרון תקוע מחט. ותארו לכם, השור ידע שיש לו מחט בגרון, הוא הרגיש, ותארו לכם כמה הוא ידע, איזה חוכמה הייתה לו שעכשיו באים לשחוט אותו בית המקדש. ברגע שישחטו והמחט תיתקע בתוך הוושת, שם במסכת חולין מובא שנקובת הוושת בכלשהו מטריפה את הבהמה. עכשיו לדוגמה, אם שוחטים בהמה או אפילו תרנגול ורואים את הוושת נקוב, מטרף. איך אנחנו יודעים שהוא נקוב? זה כמו אומרת שהוושת מבפנים הוא אדום ומבחוץ הוא לבן, ואם אתה רואה נקודה אדומה איפה שלבן, סימן שזה עבר מעבר לעבר. אומנם יש מחלוקת שם האם מעבר לעבר זה כל הצינור, העובי של הצינור, או רק דופן של הצינור מהחיצון לפנימה או מפנימה לבחוץ. אז אנחנו מטריפים בכל מקרה, גם זה וגם זה. אז עכשיו הוא היה יכול להיות טרף, כי המחט נתקעה, אבל עדיין לא עשתה את הנזק. ואם היו שוחטים, היה נהיה נזק כבר, בלתי הפיך, הוא היה נפסל, אז זה לא קורבן. והעני הזה נתן לו את החבילה בעדונס, כמה זה עולה? 5, אולי פחות מ-5 שקלים. דובר, זה לא כתיף, זה תדעו, הם גונבים אותנו הרבה מאוד, אני מכיר את הסיפור הזה, לא משנה. כן, אז הוא שם את ה... זה מחוץ מה שהם מוסיפים שם, חומרים מסוכנים, מסרטנים, לא משנה כרגע. אז הוא הקיא את זה, והביאו את השור, והבינו עכשיו למה, ופתאום השור התחיל לזוז, לנוע. נוע, 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 בלי נוע, הוא נע. טוב, אז שחטו אותו. בלילה השיר הזה חולם שאומרים לו בחלום בשמיים, הוא היה כנראה איש צדיק, תדע שאגודת הירק של העני הזה הייתה שווה פי כמה מהשור שלך. אז רואים שזה לא הולך לפי כמויות, זה הולך לפי לב. כנראה יכול להיות שאני הבין משהו או מה, או ראה משהו, לא יודע, לא כתוב שם בדיוק, לא עיינתי במפרשים מה הוסיפו שם, אבל בכל אופן רואים משם. ושוב הגמרא מביאה מעשה עם אגריפס המלך, שיום אחד הוא הגיע לכהן הגדול, הוא אמר לו, תראה, אני יודע על שלמה המלך שכך כתוב בפסוק, הוא היה שוחט כל יום 1,000 עגלים ומחלק את הבשר שלהם לעניים, היה מביא עניים באיזה אולם מיוחד, מאכיל אותם, וכנגד זה היה מקריב 1,000 עולות כל יום. וכן מי זה שלמה? היה עשיר גדול, אבל פתח את הידיים שלו, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון, והיה מקריב. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, שדוד המלך שואל אותו מתי יום פטירתו, הוא אומר, אני לא יכול לגלות. אומר לו, אבל תגיד לי באיזה יום בשבוע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה בשבת. אומר לו, ריבונו של עולם, אתה יכול לדחות את זה ליום ראשון? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, כי בשבת היה דרכם, איך שנפטר מלך מיד ממנים במקומו מלך, שלא יישאר. היום ארצות הברית גנבה את זה מאיתנו, אם שם הנשיא מת או רוצחים אותו, מיד משביעים את הממלא מקום. כך היה ברצח קנדי, אם אתם זוכרים, באמצע הנסיעה שלו בדלס רצחו אותו, מה זה המג'נון אוסוול, פחו על הרסו, הרג אותו, ומיד במטוס היה הסגן שלו ג'ונסון, לינדון ג'ונסון, שאחר כך היה מדי מקומו, השביע אותו הכומר והוא נהיה נשיא. ככה זה, לא משאירים מדינה בלי מנהיג אפילו לדקה, כי זה סכנה. אז הגיע הזמן מלכותו של שלמה, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת, שנייה נגזר על אדם ומלך עד שנייה זו, באותה שנייה חדל, אחר כך הבא הרב. ככה זה, כל המנהיגים זה כך. אז אומר דוד, טוב, אתה יודע מה ריבונו של עולם? אז אם ככה בוא נעשה אחרת. הוא מפטר על יום אחד, לך יום שישי. למה בשבת? זה קשה, להישאר בשבת מת, מוטל ברצפה, וזה לא כבוד, ולא טוב לנשמה, לא טוב לגוף, זה צער. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה קל בעיניך יום אחד של החיים שלך? כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, הסתובב בבית אלוהי. אומרים את זה כל יום במנחה, נכון? מה הפירוש? אומר לו, טוב יום אחד שאתה לומד תורה ועוסק בתורה ויושב בעולה של תורה, כי דוד המלך היה גאון גדול בתורה והשם אמו הלכה כמותו בכל מקום, מאלף עולות שבן שלך שלמה עתיד להקריא לי. לא ששלמה לא היה גדול בתורה, אבל דוד היה הכי ענק, רגל רביעית של המרכבה, מרכבה של הקדוש ברוך הוא כעת. מתחתיה יש אברהם, יצחק, יעקב, דוד. והגמרא אומרת שהיו כמה מועמדים אחרי יעקב, היה יוסף, היה משה, והיה אהרון, והיה שמואל, והיה יהושע בן נון. הוא אמר לא, חיכה עד שבא דוד, שהוא בחן אותו ושם אותו ברגל הרביעית של המרכבה. אז הוא אומר לו, אתה חושב שאתה ככה, אתה ענב, כי הוא אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. אז טוב יום שלך מאלף של שלמה. בא הורדוס, אגריפס, ואומר לכהן, אני רוצה יום אחד, תקטיס בשבילי, שאף אחד לא יקריב קורבן פרטי. יש קורבנות, קורבן התמיד של הבוקר, קורבן תמיד של בין הארבעים. כבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בין הארבעים. אבל בינתיים מה הם עושים? אנשים באים, אחד מביא שלמים, אחד עולות, יולדת מביאה קורבן, ואם היא ענייה מביאה יונה. היה כל מיני קורבנות פרטיים, שלמים, נדבות. אדם סתם היה מרגיש צורך לעלות למקדש ואומר שיש עליו נדבה, הוא מביא נדבה, או נדר שהוא נדר, יש נדר, יש נדבה, מה שהפסוק אומר. אז אומר לו אגריפס, כל מי שיבוא תגיד לו מחר, ואל תקריב שום קורבן. מה לא בסדר? אתה שומע? אתה מתחייב, אני המלך, ואוי ובוי לך אם אתה לא עושה את זה. מאיים על הכהן הגדול. טוב, ואז אותו בוקר בא הורדוס להתחלה, כמובן יש צלמים, יש, אתם יודעים, לתקשורת של... איך? אגריפס, סליחה, טוב שאתה מתקן אותי. כן, לפעמים אני מחליף אותם, לא יודע למה. אז בקיצור, בירושלים יש רחוב אגריפס, אבל רחוב הורדוס עוד לא ראיתי. כן, לא יודע, אולי יש ואני לא מכיר, אני לא יודע.
יש רחוב אגריפס.
אז בקיצור, בא אגריפס להתחלה, ואחרי כמה חצי שעה עוזב את המקום, הולך לארמון שלו לעסקים. והנה לקראת ערב הוא מגיע בסוף, הגענו לשור 990, צערו עשרה האחרונים, הוא עומד שמה, מבסוט, גמרו את כל הערב. הורדוס, אגריפס הולך הביתה מבסוט. כן. אבל מה קרה באותו יום בצהריים? מה שקרה, גמרא אומרת, הגיע עני אחד, ויש לו בחיקו כאן שתי יונות, זוג יונים הוא קנה. והוא עומד בפתח של העזרה בבית המקדש. הוא אומר, כהן, הבאתי קורבן, נדבה, יונה. אמר לו הכהן, חביבי, היום ממנוע, אי אפשר. מה, אתה שוחק כל כך הרבה שברים, עגלים, רואה אותם תלויים בעינקולים. אומר, כן, זה המלך, זה ציווי מהמלך, פקודה, אני לא יכול לעשות כלום, לא יעזור לך. אני ממשיך לעמוד, עומד בצד, לא מפריע. עברו עוד 100, והוא בוכה לכהן. אומר לו, תראה, הילדים שלי רעבים בבית, מחכים לאוכל, ואני רוצה להביא להם, לך הביתה, מה אתה רוצה? תבוא מחר. מחר תביא 4. אומר לו, לא. אני אגיד לך, אתה הכהן הגדול לא כל יום פה. הסגנים שלך, העוזרים שלך, שאר הכהנים נמצאים. אני המנהג שלי כל יום לעבוד עבודה קשה, עבודה פיזית, ואני בכסף שאני מקבל קונה זוג יונים כל יום. יונה אחת אני תורם לבית המקדש על המזבח, יונה אחת לוקח אליי הביתה, והוא היה יודע לשחוט, אני שוחט, צולע אותה, אני והילדים יושבים אוכלים מבסוטים עד הגג. מחר בבוקר השם גדול עד לקרים, כמו שאומרים. אומר לו, טוב, בסדר. אז אומר, תדע שאם אתה לא לוקח לי את היונה היום להקריב, אז הוא לא יהיה לו פרנסה, וזה יהיה על הצוואר שלך. אני אמין שכל מה שהוא מרוויח זה בזכות היונה שהוא מקריב על המזבח בבית המקדש. שמע את זה הכהן, המצפון שלו הוא כאב. מה עושים? אמר לו, תחכה רגע. אחרי כמה דקות הוא קורא לו, אומר, תשמע, בוא בשקט, ושאף אחד לא ידע, אני משביע אותך. בוא מהר, קרא לאחד הכהנים, קח ממנו את היונה, תבדוק אותה שהיא בסדר ולא טרפה, בודק שעוד בחיים אפשר למשש, מי שבקי יכול למשש ולדעת. הקריב את היונה, ואמר לו, לך מהר, מהר, ואל תספר לאף אחד. אמר, לא, אף אחד לא ידע מזה עד היום. לא סיפרתי, אני כבר כמה שנים עושה ככה. טוב. ובא גריפס, מבסוט מהחיים, והלך הביתה, איזה סעודה עשה, 1,000 עולות, אני מספר 2 לשלמה המלך, ואולי גם מספר 1. ואיפה? איפה אמיר פרץ, איפה זה, אני כבר עברתי את כולם. תקחתי את זה בהליכה. טוב, אז הוא בא והולך לבית שלו, גמר לאכול, שתה יין, נכנס לישון. והנה בא מלאך בחלום ואומר לו, אגריפס. אמר לו, יא, כן. אומר לו, יונה אחת של העני בלעה לך את כל 1,000 שברים שאתה הקרבת. הוא לא, כזה יונה, איזה שברים, מה אתה מדבר? טוב, ונעלם המלאך. המלאך לא צריך לתת הסברים, הוא מוסר מסר והולך. זה התחיל להתהפך במיטה, מה קורה, מה לא קורה. טוב, 2 לפנות בוקר, מה הוא עושה כעת? טלפונים אין, יש לו את המשרתים שלו, אבל הכהן ישן, אני יודע מה, כל אחד עם העסקים שלו, מה אני כעת? טוב, חושב, אולי זה רמזים, אולי זה ככה, אולי זה ככה, כל מיני. טוב, כי יש פסוק, שלמה המלך אומר, בא חלום ברוב עניין. זאת אומרת, חלום זה לא כמו שאתה רואה, דוגמה, יש בגמרא מסרת ברכות, אני לא אוהב לדבר על חלומות כי אחרת לא גומרים עם זה. גמרא אומרת, מי שחולם הספד בחלום, זאת אומרת חולם שהוא מת או שמספידים אותו, סימן שנגזר עליו למות והאריכו את חייו. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מה שאנשים חושבים. ראה גמל בחלום, יקום ויאמר, אשיר על אדוני כי גמל עליי. פדאו, נגזר עליו מוות ופדו אותו. ועוד כאלה. נחש, ראה נחש בחלום, סימן לאריכות ימים, סימן לעושר. ברב מסרת ברכות פרק הרואה, שם עמוד שלם, איזה רשימה. רק מה, אנחנו היום חולמים כל מיני, כי רואים המון דברים. הרופאים למשל אומרים, אמר לי נוירולוג אחד, שפעם אדם היה נחשף ביממה למקסימום 1,000 תמונות, 1,000 מקרים. היום האדם הכי פשוט מינימום 3,000. זה ידיעות, זה תמונות, זה רחוב, זה אנשים, זה סיפורים. אז המוח כבר מבולבל. כשהוא ישן, אז הוא רואה כל מיני מהירורי ליבו, אפילו לא זוכר שמשך היום היה לו את המקרה הזה. אז הוא אומר, חלמתי חלום, חלמתי חלום, יופי. באיזה שד, והפחיד אותך. מה אתה פחיד? גרש אותו. קיצור, קם בבוקר, על עלות השחר, מגיע לבית המקדש. וואי, הכהן רואה אותו, מה עוד פעם 1,000? אני שלחתי המון אנשים אתמול. לא, לא. הוא לא, תגיד לי, מה זה? ראיתי בחלום יונה. יונה? לא יודע. אני לא פותח חלומות. אומר לו, לא, בוא אני אגיד לך. אני מצווה עליך לגלות לי. כך וכך ראיתי בחלום. שמע. אומר לו, כך וכך ראיתי בחלום. שותק. אומר לו, אני מצווה עליך לגלות. אומר לו, תראה, אדוני המלך, אני מסור בידך, עברתי על דבריך, אבל תשמע, כך וכך היה הסיפור. לא יכולתי לעמוד מול העני הזה שבא ואמר לי שכל יום הוא עושה כך. עכשיו הבנתי. איי, איי, איי. חשבתי שאני תרמתי 1,000 שברים, מי יודע איפה אני כעת, ברקיע התשיעי. בעני הזה שם אותי בכיס הקטן שלו. אז מפה הגמרא אומרת, העיקר זה הלב, רחמנא ליבא בעי. עכשיו מה אני רוצה לומר? אנחנו צריכים לדעת שהימים האלה אלה ימים של האבל על חורבן בית המקדש. והרמב״ם עליו השלום כותב שלמה ציוו אותנו חכמים מעשה זה הנביא, הנביא מיכה כותב, כה אמר השם צום הרביעי וצום החמישי, צום העשירים יהיה לבית ישראל לששון בשמחה. החכמים גזרו עלינו תעניות, וזה לא סתם. אמר מפנה, כך הוא לא כותב הרמב״ם, שהיו אבותינו עשו מעשים רעים והקדוש ברוך הוא כעס עליהם והחריב בית המקדש והגלה אותם, אז תגיד מה אנחנו אשמים? ממשיך ואומר דברים מאוד קשים, ואנחנו עושים מעשים רעים כמותם. וכל הצום בא והימים האלה באים לזעזע אותנו ולעורר אותנו לשוב בתשובה, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרה בימיו. שם השל היום היה 17 בתמוז, זאת אומרת כאילו היום בפועל הופקעה ירושלים, היום בפועל נשברו הלוחות, עשו תעגל ונשברו הלוחות. היום בפועל אפוסטמוס שרף את התורה. היום בפועל עומד צלם בהיכל. לא רבה היום. זה קרה עכשיו, כאילו עכשיו, בפועל. כי היה צריך להיבנות בית המקדש. בכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרה בימיו. אז שוב, אני, חלילה, ואנחנו, חסרי שלום, גרמנו את זה, צריכים להרהר תשובה. אז כל הדברים האלה של האבל זה לא סתם סמלי. אצל הגוי, הגמרא אומרת, הגוי הוא מתאבל, הוא שם סרט שחור, מוריד את הדגל לחצי התורן, מזמין זר פרחים כמה שיותר גדול, וזהו, מהשפה ולחוץ. למה? כי הוא מת כמו להבדיל בעל חיים. אתם יודעים שבצפון תל אביב, אני לא צריך לספר לכם, יש שם בית קברות לכלבים חוץ מכם, עולה 5,000 דולר, זה רק לחמש שנים. אחרי חמש שנים הופכים את האדמה ועוד פעם חדש. אז זה אותו דבר. סליחה שאני עושה השוואות, יש גויים טובים, יש מדענים, יש רופאים, יש, אני לא מזלזל, אבל זה גוי. אנחנו יהודים, ויהודי הוא חי. גם אם הוא נפטר, הנשמה שלו נצחית, היא חיה. וגם אם הוא היה רשע חס ושלום, הוא נותן את הדין, ואחרי שהוא פורע את הדין הוא הולך למקום שלו שם. אז אנחנו, הכל קיים, כאילו בית המקדש למעלה נמצא, אבל הוא לא מתפקד, כי בית המקדש למטה לא עובד. אין את בית המקדש למטה, ונשמע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. ולפי זה אני רוצה לסיים בדבר של נחמה. כותב רבי אברהם אנטבי עליו השלום, היה לפני 150 שנה בחלב, זה בסוריה, שתחרב יהיה רצון. ואנחנו מאחלים לכולם בהצלחה שם. אז שמה הוא היה, הוא כותב מה שאנחנו אומרים בסוף זכור השם היה לנו, שזה עכשיו הימים האלה למשל בצהריים יש לאדם לומר תיקון חצות ביום, שלושה פרקים על נערות בבל, מזמור לאסף, זכור השם היה לנו, אחר כך פסוקים, הרי קודשך היו מדבר, מציון מדבר הייתה, ירושלים שממה, בית קודשנו, בית תפארתנו, שירלוך אבותינו, היה לשריפת אש, כל מחמדנו היה לחורבה. רק תסלחו לי אם אני קצת נח באמצע. כן. לא, זה בסדר, זה בסדר. תרגיש הכי טוב. פשוט הפרקיים קצת, לקייקה שלא מצום. כן. אז איפה היינו? עם בית המקדש. אז שם בסוף אומר הנביא ירמיה, מי כתב את איכה? ירמיה. איך אנחנו יודעים? ראשי תיבות איכה, אני ירמיה כהן האנתותי. הוא היה מענתות, ענתות ליד ירושלים 5 קילומטר משם. אז אני ירמיה כהן האנתותי, הוא רמז את שמו במילה איכה. איי, ובעוונות הרבים גם הזוהר אומר איכה ישבה בדד העיר, ראשי תיבות איבה, איכה ישבה בדד העיר, איבה, איזה איבה? הנחש, אחרי שהייתי את חווה, כתוב ואיבה אשית בין זרעך ובין זרעה, נגזר כבר אז שיהיה מה שיהיה. אז הוא אומר ככה, כתוב שם בפסוק, אתה אדוני לעולם תשב כסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. תשמעו איזה ביאור נפלא, ותראו את התורה הקדושה שלנו, כל ההלכות יש בתורה. הוא מביא שם שלדוגמה אם היה איזה בית והבית הזה ישן, תודה, ונחרב, נפל גם קומה, והיה שתי קומות, קומה א', קומה ב', בית פרטי כזה. קומה ב' היה גר איזה דייר, ראובן, קומה א', שמעון. נפל הבית. עכשיו, זה שקומה ב' רוצה לבנות, הוא לא יכול לבנות בלי שקומה א' יבנה. אז הוא מבקש משמעון, תבנה את הבית, אני רוצה לבנות, אני אין איפה לגור, אני בחוץ כעת נודד, בקש טובה מההורים, מחמי, חמותי, זה ודאים. הוא אומר לו, לא, אין לי זמן עכשיו, אני, יש לי דירה אחרת, הסתדרתי, עכשיו אני לא מעוניין לבנות. עכשיו, מה עושים? מהרמב״ם כתוב, וכך מובא בחושן משפט, שזה שקומה ב', אומרים לו בית הדין, לך תבנה את שתי הקומות. אומר, מה, אני פרייר? לא, תדאג, אנחנו פה. אז בית דין זה בית דין. רבנים היו רבנים, לא אפשר לכופף אותם. הוא אומר לו, תבנה, ואתה, אנחנו מוצאים צו מניעה נגד זה שקומה א', הוא לא יכול להיכנס לבית, יש לו בית, הוא לא יכול להיכנס עד שהוא ישלם לך עד האגורה האחרונה, ואז אני בונה את הבית של קומה ב', קומה א' וקומה ב', ואחר כך שהוא בא משלם, אז הוא רואה את זה, הוא לא יכול לסבול, הוא רואה בית פנוי וריק ומוכן, והנה הוא מקייף לו איזה בית חדש, איזה מרפסות, איזה אור, איזה אוויר, איזה חלונות, הוא עשו את זה יותר, הרבה יותר יפה פי כמה ממה שהיה מקודם, מרווח. אז הוא בא משלם ונכנס. הוא אומר, רבי אברהם אנטבי, שימו לב מה הוא אומר, יש בית מקדש למטה, יש בית מקדש למעלה, שירושלים למטה, ירושלים למעלה, יש פתח תקווה פה ויש פתח תקווה למעלה. למה אני אומר? כי כל ארץ ישראל עתידה להיות ירושלים, פתח תקווה תהיה שכונה בירושלים. זה לא, היום איך קוראים לאזור הזה שבאתי, קראו לזה בדרך, זה יהיה איזה כמו רחוב עושים טעם בירושלים לעתיד לבוא. אתם יודעים מה תהיה ירושלים? גמרא מסכת בבא בתרא כותבת בדף עין ה', עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים 3,000 מגדלים, מה שעזריאלי עושה ומה שההוא עשה, קראו לו מסכן האור, המגדל הגבוה בתל אביב, אביבי, קראו לו?
משה אביב,
כן, משה אביב, עליו השלום. אז זה כלום, יהיה כל מגדל גובה 12 קילומטר. אתם יודעים מה זה? אז הגמרא שואלת, רגע, בוא הנה, זה איך אפשר יהיה להיכנס? ומה עם מעלית שבת? אתה אומר שמחמירים, לא עולים במעלית שבת, נכון? אז מה עושה האדם שגר שם? לא, קדוש ברוך הוא בורא לנו כנפיים, ודרך הכנפיים אנחנו נכנסים, אין כניסה כללית, ואני יודע, ומעליות, לא מעליות ולא כלום, אנחנו שתן סוגרים ומפרקים את החברה. אנחנו הולכים לשם, נכנסים דרך החלונות. ומאיפה לך? מי אומר את זה? רבה בר חנה, הוא צריך להביא ראיה. אומר כתוב בישעיה, מי אלה תעב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. הוא אומר, אני רואה את הדור האחרון, אני רואה את הדור של המשיח, האנשים, כל היהודים, בתחיית המתים, תגיד לי, כל תחיית המתים יקומו, מיליארדים של יהודים, איפה יגורו? מה, משרד השיכון? בני ביתך? מי? מי? זה כחלון? יודע לעשות משהו? תראה, גבי עקף אותו. ראית מה זה? הוא אפילו לא צלצל לברך אותו. שואלים אותו הערב, נו, אומר, לא, לא קיבלתי ממנו טלפון. בסדר, תהיה לי בריאות. קיצור, אז מה הוא אומר? יהיה לנו כנפיים ונכנסים. מאלה כאב, מה זה אב? ענן, יבוא ענן ויטיס אותנו וחיונים אל ארובותיהם, כמו היונה, איך היא נכנסת לארובה בלי תורח, בלי צער, בלי כלום, ככה יהיה לעתיד. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רבי אברהם אנטבי, שהנביא ירמיה אומר, אתה אדוני לעולם תשב כיסאך לדור ודור, אתה הקדוש ברוך הוא, אין לך בית עכשיו, אתה מחוץ לבית, כי בית המקדש למעלה גם חרב, הוא נשמע שהוא לא ייכנס לעולם, תשב, תמיד אתה תשב בחוץ, כיסאך לדור ודור, תבנה. ההלכה אומרת שבונים את הקומה א' וגם את קומה ב', תבנה את בית המקדש ואל תיתן לנו להיכנס, בסדר? בוא גרש את מוחמד עבאס עם האסמו, עם כל הג'מע שלו, דחלן וכל ה... גרש אותם, גרש העמה הזאת ואת בנה. מי אמר את זה? הלו שרה אימנו, ומה קרה לך בראש השנה? היא אומרת לאברהם אבינו, תגרש את הגר ואת ישמעאל. אז הוא יגרש אותם ואז הוא יבנה, ונראה אם לא נחזור בתשובה. מה? תגידו לי אתם ואנחנו, אנחנו נראה פתאום בית המקדש בנוי ועליו קומה שנייה והקדוש ברוך הוא יושב שם עם כל הצדיקים והמלאכים, אנחנו לא נחזור בתשובה? בטח. אז הוא אומר לו, למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שמה פירוש כקדם? זה ראיתי רבי משה אלשיך, תדעו, היו המפרשים, לא שבאתי חלילה להתגאות, הספרדים היו מדייקים, כל המפרשים, אחרי יש לנו הרבה במה להתגאות, אנחנו יוצאי עדות המזרח, היו גדולי ישראל ענקיים שבענקיים. כותב רבי משה אלשיך, מה זה כקדם? הוא אומר, כמו שהיה אדם הראשון בגן עדן לפני שחטא. אנחנו לא אומרים בחתונה, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. וכתוב בפסוק, ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר ברא, אשר עשה. אז הקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון מקדם. אז הוא אומר, חדש ימינו כמו שהיה בזמן האדם הראשון. הבנתם? אנחנו ניכנס חיים לגן עדן. למה יש כנפיים? לא רק בשביל לטוס באוויר ורחפנים לכל מיני, זה לא, בשביל ללכת לגן עדן, לבקר שם ולחזור לכאן. אז ככה יהיה לעתיד לבוא, בעזרת השם. תחזק. יש ברבותיי בחוץ את הספרים שזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להוציא לאור. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להתרפות. עברתי שנה לא קלה, עם יאמר לשבחם של הרופאים, פרופסור רענני בתל השומר עשה עבודה, הייתי כבר כמעט שמה, וחזרתי לכאן איתנו כולנו יחד בעזרת השם להרבה שנים. ובתוך כדי החולי אני סבלתי בשנתיים האחרונות, לא הייתי יכול לדבר, לא יכול ללכת, וברוך השם, וכתבתי את הספר הזה האחרון, תורה מציון, יש אותו בחוץ, יש תורה מציון בחוץ, ויש עוד ספרים אחרים גם. הנה הוא אומר לי שגם יש עוד ספרים שהוצאנו לאור, זה מחיר הקרן, אז תעזרו כדי שנוכל להוציא עוד ספרים, יש ברשימה עוד בעזרת השם. אז על ידי זה אתם תהיו שותפים להוציא את יתר הספרים הלאה, וככה יהיה, איך אומרים, מקח וממכר, יהיה קצת ככה אוטומציה. אז אנחנו מקווים מאוד להתראות בקרוב בבית המקדש בירושלים עיר הקודש. כן, סליחה, לא שמעתי,
מתי הרב ישוב לשדר?
מתי הרב ישוב לשדר ביום שישי, אתה מתכוון? יש, רק אני לא יודע את ה... את התדרים, הם שינו את התדרים, הפסיכים האלה. שוב, זה תשאל את כחלון. F 192.5, הנה הוא אומר. יש גם או 105 נקודה מה? 0.6? בסדר, אז שם יש את זה. זה חזר. אז בעזרת השם החזיר שכינתו לציון, נתראה בבית המקדש ונתראה עוד פה גם כן איתכם, והבית הזה יתרחב.